שלום לכולם וברוכים הבאים לקריירה ועוד. אז אני איתי רוזנברג ובשבע שנים האחרונות אני בין השאר מלווה שכירים ומרצה על מעברי תפקיד ממקום למקום, מעבר רעיונות עבודה ונושא של תקיעות תעסוקתית. למה שזה יעניין אתכם להקשיב לעקוב אחרי קריירה ועוד? בפודקאסטים בין השאר אנחנו נרצה לתת לשכירים הבנה של אנשי משאבי אנוש ואיך התהליכים עובדים מאחורי הקלעים ונעלה על שאלות ככה שלפעמים קשות. אני יכול לומר שמכיוון שאני מגיע גם מתחום האבחון התעסוקתי והגיוס, אבל גם עסקתי בניהול והדרכה בתחומים שונים, ובתור מי שהיה בעצמו בתהליכים של מעברי תפקיד במקום למקום, אני מזהה קושי שיש לאנשים שאני מלווה, ואנחנו כאן כדי גם לפתור בעיות, גם לתת השראה, וגם להעלות סוגיות מאוד מעניינות מתחומי הקריירה ועוד, כמו היום. והיום יש לי את הזכות הגדולה לראיין את מי שהיוותה סמנכלית משאבי אנוש ומילא תפקידים בכירים נוספים בעולם בחברת אינטל. אני חושב שנירית, תכף היא תציג את עצמה, נירית כהן היא קרן אור בהבנה שלנו את עולם העבודה העתידי, מושג שמעורר לא מעט סקרנות. נירית, תודה רבה שבאת להתארח.
תודה רבה שהזמנתם אותי.
אז אני אשמח ככה שהמאזינים שלנו ישמעו קצת עלייך וקצת על הרקע שלך ותחומי האחריות שלך בעבר.
אני פרשתי בשנה שעברה אחרי 27 שנים באינטל. הייתה לי קריירה מדהימה ומופלאה שהתחילה בכלל בעולם הכספים. ועברה לעולם משאבי אנוש, יש הרבה מאוד תפקידים פיננסיים, ואז לא היה מקצוע כזה, לא למדו אותו באוניברסיטה. ועשיתי הרבה מאוד תפקידים בעולמות משאבי אנוש, החל משכר והטבות, מערכות מידע, הרבה מאוד מיזוגים ורכישות. הייתי 10 שנים סמנכ"ל משאבי אנוש של אינטל ישראל. ובעשור האחרון, רוב התפקידים שלי היו תפקידי אסטרטגיה של משאבי אנוש או במרחב אירופה, או בארצות הברית, בארגון הגלובלי.
אוקיי, וככה, מהניסיון שלך, ניסיון באמת רב השנים, את רואה איזשהו תהליך שקורה בעולם העבודה, משהו שמשתנה, ובעצם את חוקרת את התחום הזה כבר כמה וכמה שנים, יש פה איזשהו משהו שהוא ככה מתהווה לנגד עינינו, ואנחנו יודעים מה לעשות עם זה? זאת אומרת...
כן, אני חושבת שהיום זה כבר ברור. אני התחלתי לעסוק בעולם המשתנה ב-2009, כשבעצם התחיל להיות ברור בתוך ארגונים שיש איזשהו שיח שהוא קצת שונה של צורות אולי עבודה קצת אחרות, אנשים שרצו גמישות, אנשים שרצו לצאת ביום שלישי ב-4 אחר הצהריים לאמן את קבוצת הטניס שולחן השכונתי, או לעשות טיול אחרי צבא איפשהו באמצע החיים ל3 חודשי חל"ת. דברים שלא היינו רגילים לראות בארגונים. אז בעצם ב-2010 הובלתי מהלך גלובלי באינטל, ששאלת שאלה איך זה ירגיש לעבוד ב-2020, שזה אגב מחר בבוקר. ויצרנו אז סדרה שלמה של תמונות עתיד. ואני נשארתי מכורה לנושא הזה, בתוך הבנה בעצם, שאם אנחנו לא ננהל את השינויים, גם במונחים שלנו וקריירה שלנו, גם במונחים של תפקידים שלנו בתוך הארגונים, לעזור להכין את הארגון, להכין את התפקידים בארגון, כדי שאפשר יהיה להתנהל בתוך העולם שעכשיו אנחנו רואים שהוא כאן. אז זה בעצם איפשהו בשילוב של כל אחד לעצמו, הארגון, וגם כמובן מערכות יותר גדולות של מדינה וחינוך וחברה, אנחנו מוכרחים לעבור שינוי שהוא לא שולי, הוא לא בשוליים, הוא דרסטי בשנים האלה. לא תהיה לנו ברירה.
אז אני חושב שבאמת יש המון המון ארגונים שמתחילים להבין את מה שאת אומרת, ואני חושב שגם הרבה מאוד עובדים שכירים איפשהו ככה בתוכה מבינים שהדברים משתנים. ראיתי ככה את אחד הרעיונות שלך ודיברת על הנושא של לתת יותר ערך במקום העבודה. אוקיי, זה משהו שככה יצא לך לשתף לא מעט, ואני רוצה ככה לשמוע באמת איזה דברים אנשים יכולים עכשיו, ממש בתקופה שהם נמצאים בה, באיזשהו קושי בעבודה, בתעסוקה, מה הם יכולים, זאת אומרת, מבחינת הערך שהם יכולים לתת?
אני חושבת שמה שאנחנו רואים זה שינוי של הזהות המקצועית שלנו. ואת אם פעם היה מספיק להגיד, זה המקצוע שלי, למדתי אותו, אולי עברתי איזשהו מסלול של תפקידי הכשרה והתפתחות, וזה החזיק אותנו אחר כך דרך כל השלבים עד לשלב שבאמת יכולנו לקרוא לו לשייט בנחת עד לפרישה. אז התהליך הזה לא קיים יותר. ואנחנו לא יכולים לגזור יציבות תעסוקתית אך ורק ממקצוע וגם לא מתעסוקה בחברה טובה, בתעשייה טובה או כרטיס ביקור אטרקטיבי ככל שיהיה. בעצם בעולם העבודה החדש השאלה היא לא מה התפקיד שלך אלא מה הערך שאתה מביא, עם מי אתה צריך לשתף פעולה ולהביא את הערך הזה, מי זקוק לערך הזה ואיך הוא קורא לזה. ואגב, איך הוא ידע שאתה קיים? בעצם, איך הוא קורא לזה חשוב, כי יש המון שמות חדשים לכל מיני צורות עשייה, שאם אנחנו נרד מתחת לכותרת ונסתכל על היכולות והניסיון שלנו, אנחנו נראה שאנחנו יכולים לעשות את התפקידים האלה, אבל לא קוראים להם בשם של הזהות המקצועית ההיסטורית שלנו. ואיך הוא ידע שאני קיים, כבר מזמן לא מספיק שנשלח קורות חיים למודעות בעיתון, החיבורים של אנשים לעבודה או לכל מיני צורות של עשייה היום עוברים דרך מעגלים של אנשים. נשאל את עצמנו, כן, אנחנו מחפשים משהו או מישהו, אנחנו שואלים את עצמנו גם בתוך הארגון את מי אני מכיר שאני רוצה להביא אותו פה לשיחה הזאת. וזה קורה גם בחוץ. אז בעצם היכולת להיות ברור גם לגבי הערך שלי וגם שידעו אותו עליו מספיק אנשים, כולל אנשים שלא מכירים אותי באופן ישיר כדי שהם יוכלו לקרוא לי. בעצם מה שאנחנו באמת רוצים, שבחדרים שבהם מתנהלת שיחה על הזדמנות שאנחנו רוצים שהשם שלנו יעלה, שישב שם מישהו שיעלה את השם שלנו.
האמת שזו נקודה מאוד מעניינת. נפגשתי ככה עם מכרה שלי שסיפרה שבעצם במקום עבודה שלה, איפה שהיא עובדת כשכירה, אז היא משתמשת בקשרים שהיא השיגה מתוך כדי איזושהי קהילה שהיא ממש מנהלת מחוץ לשעות העבודה, והקשרים האלה בעצם מביאה אותם פנימה לתוך העשייה היומיומית בארגון. זאת אומרת, זה ממש מימד של הרבה הרבה ערך שהיא יכולה לתת לארגון ממקום שהוא כביכול לא צפוי, נכון? זאת אומרת, זה לא היו דברים שהיו קורים פעם.
כן, זה היום כבר צריך להיות צפוי. זה נכון שזה לא הייתה הדרך. פעם הערך שלנו נבע מזהות מקצועית שישבה על בסיס ידע כלשהו שרכשנו, כן? היום הקצב של התיישנות הידע מאוד גדול. אז קודם כל זה כמובן משית עלינו את החובה לדעת לשחרר ידע שלא צריך יותר, שזה אגב מאוד קשה ומאוד מעליב שאני יודעת דברים נורא, נורא, נורא מעניינים שאף אחד לא מעניין אותו לשמוע, אבל צריך לדעת לעשות את זה, צריך לדעת לרכוש את הידע או להישאר מעודכנים במה שצריך בעולם שלנו. זה אגב גם ידע אבל גם כלים ויכולות. ומעבר לזה, ההבנה שאני לא באמת צריך לדעת הכל, אני צריך לדעת איך להביא את מי שיודע בכל נקודת זמן. אגב, עשו מחקר מאוד מעניין, נדמה לי בג'נרל אלקטריק בארצות הברית, על קבוצה של מהנדסים שיצאו מאותו מחזור, וחזרו לבדוק למה חלק הצליחו מאוד וחלק פחות, ומצאו שההבדל בין מי שהצליח למי שלא הצליח, לא ישב או על הידע שלהם או יכולות האקדמיות שלהם, הוא ישב על היכולת שלהם לדעת את מי יודע, בעצם להכיר בארגון, להיות מרושתים בארגון ולהביא את מי שצריך בשביל לעשות את העבודה וקצת פחות את עצמם.
אז את בעצם מתייחסת לקשרים בתוך הארגון. אני שמעתי לא מזמן הרצאה של מנהלת משאבי אנוש בארגון ככה יחסית גדול, שמספרת שיש ממש עובדים צעירים שעובדים בהבאת אנשים. זאת אומרת, אחת מהעבודות הצדדיות שהם עושים, זה בעצם להביא אנשים חדשים מתוך הארגון, וגם הארגון מתגמל אותם בצורה מאוד מאוד משמעותית. וזה איזשהו מימד נוסף של הבאת ערך לארגון. אתה מביא את העובדים הטובים, אתה עושה איזשהו חיפוש, ממש במקביל למערך ה-HR שקורה. היום קשה להשיג אנשים איכותיים לארגונים.
חבר מביא חבר, זה כבר שנים רבות, כלי גיוס משמעותי, הוא אגב יושב בדיוק על העיקרון שמקודם דיברתי עליו, את העובדה שאנחנו בעצם משתמשים בהרבה יותר אינטואיציות מאשר קורות חיים קלאסיים כשאנחנו עושים חיבורים. אנחנו מקבלים תמונה על צרכים ואנשים ותרבות וגם על האנשים שיש לנו בחוץ שאנחנו מכירים, ואת השידוך האינטואיטיבי הזה אנחנו עושים היטב. לכן ארגונים יודעים שאנשים שמגיעים דרך ערוצים של חבר מביא חבר, הם באחוזים מתאימים יותר למה שהארגון מחפש מאשר מי שעונה למודעות בעיתון. וזה רק מוכיח את העובדה שגם כשאנחנו רוצים לחפש לעצמנו הזדמנויות חדשות, אז הדרך הנכונה לעשות את זה, זה לא קשרים במונחים של מישהו שלא מכיר אותי בלינקדאין ואני מבקש ממנו להעביר את קורות החיים שלי, זה אולי מדלג על איזשהו שלב, אבל ממש בקטנה, אלא ממש היכולת לעשות חיבורים שבאים על העובדה שמישהו מכיר את הערך שאנחנו מביאים ויודע לספר אותו בדרך שתחזק באופן מובהק את היתרון היחסי שלנו בתהליך.
עכשיו ראיתי איזשהו רעיון מאוד מעניין איתך, שדיבר בעצם על הנושא של משוטים, איזשהו משוט שככה שעון בנושא של הקריירה כשכיר, ואולי עוד משות אחד במקום אחר. את יכולה לספר לנו קצת על הדבר הזה, אולי קצת על הניסיון שלך בתחום הזה?
כן, אני חושבת שהמשך של מה שאנחנו רואים היום, זה העובדה שהסבירות, כמו שהסבירות שנצא לפנסיה מהמקצוע או התפקיד, או הארגון, אפילו התעשייה שאנחנו נמצאים בה, היא לא גדולה. ככה אולי צריך להגיד, לא יהיה לנו פנסיה. זאת אומרת, אולי תהיה יום הולדת כלשהי שנקבל איזה שהם סכומים, אבל זה לא יהיה המעבר המוכר מההורים שלנו מעבודה לאי עבודה. אבל מעבר לזה, אנחנו רואים באופן מובהק שיש שנים שבהם אנחנו רואים מעברים מעבודה שכירה, מביטחון תעסוקתי שנובע באמת מעבודה שכירה, לביטחון תעסוקתי שדווקא נובע מהיכולת שלך לעשות עוד דברים. ובעצם אנחנו רואים את זה במספרים בארצות הברית בצורה מאוד ברורה, כן, ששם כולם מגישים דוחות מס הכנסה, אנחנו רואים את האחוזים ההולכים וגדלים, הם היום כבר מעל 35% של שוק העבודה, שעושים עוד משהו. שחצי מהם זה שכירים, אבל הם עושים עוד משהו. זה, קראתי לזה אז להוריד עוד משות למים. זאת אומרת, הרעיון שאתה צריך לוודא שתוכל בתקופות מסוימות גם לשנות עצימות, גם לייצר ביטחון תעסוקתי במעברים. וגם עובדתית, יש שנים שיותר קשה לקבל עבודה שכירה, ויותר מזה אנחנו רואים ירידה קונסיסטנטית בכמות המשרות השכירות במשק, כי הרבה מאוד מהעולם עובר לעבודה רשתית, לעבודה של חיבורים של אנשים. אנחנו רואים מאז 2007 עלייה דו-ספרתית במה שנקרא חברות של אדם אחד עד שלוש. זה לא באמת אדם אחד שעובד לבד, זה פשוט מערכות רשתיות של עבודה שהן לא יושבות תחת מבנה ארגוני של ארגון ותפקיד שכיר. ואם אתה מבין את הדבר הזה, אז אתה מבין שמתישהו אתה תצטרך לייצר לעצמך גם את היכולת להיות עצמאי במקביל, או בתקופות מסוימות אולי רק, וזה משהו לחשוב עליו. זה לא קפיצה מאחד לאפס. אני, צורך עניין שכירה בת שכירים שאמרתי שאני בחיים לא אהיה עצמאית, ועוד כל מיני משפטים כאלה, לקח לי 10 שנים. להביא את עצמי למקום שבו הבנתי עד הסוף את הערך שאני מביאה, איפה אני רוצה לעשות את זה, איך מתפרנסים מזה. וחלק מה10 שנים האלה שאני קוראת להם מסלול המראה מאוד ארוך, אבל אני ממליצה על מסלול המראה, כי עדיף לחשוב על השאלות האלה לא כשמחפשים עבודה בלחץ כי קרה משהו, אלא דווקא במקום שאנחנו יציבים, כי אפילו אם נדמה לנו שאנחנו יציבים, זה לא יישאר ככה. מהיום שבו העקומה שכרגע נדמת לכם שהיא עולה למעלה, תתחיל לרדת, הוא יגיע, זה לא שאלה של אם, רק של מתי. והחוכמה הגדולה ביציבות תעסוקתית זה לדעת לעבור לעקומת הקריירה הבאה שלכם, דרך תקופת למידה, כדי שלא תרדו עם עקומת הקריירה הנוכחית שלכם, אלא תעברו לבאה ותמשיכו שם את העלייה. ולצבור ככה יכולות וניסיון על פני כל מיני צורות של תעסוקה ועיסוקים.
זה קצת להמציא את עצמך מחדש במידה מסוימת.
או להתפתח. יש כל מיני גרסאות, כן? אתה יכול להתפתח באיזשהו המשך התפתחות של מה שאתה צובר ועושה. ואתה יכול גם יום אחד להחליט שיש לך חלומות ובא לך לקפוץ למשהו שהוא אחר לגמרי. זה בהחלט אופציה, אבל להמציא את עצמנו מחדש זו תפיסה שיושבת על ההיסטוריה שבה היה לנו עוד פעם מקצוע אחד, קריירה אחת לכל החיים, ואז אם פתאום עזבת אותה, היית צריך להמציא את עצמך מחדש. אנחנו, אני חושבת, בתקופה הזאת מנהלים המון קריירות במהלך החיים. אני אפילו אקצין ואומר, ככה, פריוויו קטן לתוך הספר שאני מסיימת בתקופה הזאת לערוך, זה שאני חושבת שאנחנו מנהלים 4 קריירות בו זמנית. את זאת שאנחנו נמצאים עליה עכשיו, אולי את זאת שסיימנו ואנחנו עוד קצת חולבים ממנה משהו, את זאת שאנחנו מתחילים לבנות אי שם לעתיד, ואולי עוד אחת בצד לנשמה. וזה מכריח אותנו לנהל אחרת לגמרי את התפיסה של, של עשייה, של למידה, של שילוב פנאי ועבודה, ממה שזה היה בעבר.
ובהקשר הזה את מספרת ברעיון נוסף ששמעתי על כל מיני שבילים שבעצם יצרת לעצמך במשך כמה שנים האחרונות באינטל, איך הלכת לכנסים ואיך ככה באמת לקחת לעצמך איזשהו מקום מאוד אקטיבי. זאת אומרת, מאוד מאוד אקטיבי ביכולת שלך להשאיר את עצמך, להשאיר את הידע לקראת הדבר הבא, או במקביל לדבר הבא. מה זה אותם שבילים? ככה סיפרתי ממש בקצרה.
כן, קודם כל אנחנו אנשים עסוקים. אנחנו קומים בבוקר, אנחנו הולכים לעבודה, יש לנו את היום המאוד מלא שלנו, חוזרים הביתה, אולי יש לנו משפחה, סוגיות אחרות שאנחנו חיים אותן ופנאי. ואז קמים בבוקר והולכים לעבודה, ואז מרימים את הראש ומגלים שעברו 10 שנים, ובעצם אנחנו נמצאים על איזשהו מסוע שנכנסנו עליו, ומתישהו אנחנו נגלה שירדנו ממנו. ההבנה שהמסוע הזה, הוא לא ייקח אותנו ליציבות תעסוקתית עד ליום שנחליט שאנחנו לא רוצים להמשיך לעבוד, דורשת שאנחנו נשים בתוך היום-יום הרגיל הזה, לא כפרויקט, כדרך רגילה, שאנחנו נשים בתוכו את הזמן הדרוש גם לפתח את עצמנו וללמוד, וגם להרחיב את מעגלי האנשים שלנו, וגם להישיר מבט קדימה ולשאול מה הולך להשתנות פה, מה אני לא שמתי לב שקורה מסביבי. וזה לא פשוט. הקונספט של שבילים לקוח מתוך ספר בשם סוויץ', שתורגם גם לעברית של האחים קיס הית, זה אחד מהאחים. והוא מדבר על באמת הפרופורציה בין ההחלטות הרציונליות שלנו לבין כל המערכת האמוציונלית והשוטפת שלנו. זה בערך כמו הפרופורציות בין הרוכב לפיל, הרי הרוכב לא באמת מנווט את הפיל, והפיל הולך לאן שהוא רוצה. וככה גם אנחנו יכולים לקבל בערב החלטה שאנחנו מחליטים לעבור לאורח חיים בריא, ולמחרת ממש להתיישב מול הטלוויזיה ולא ללכת לחדר כושר, כי המערכת לא מספיק חזקה בשביל לשלוט ברציונל. והקונספט הזה של רוכב ופיל, אז מסתבר שפילים הולכים על שבילים אם יש כאלה. אם אין, הם יחתכו דרך היער, יהפכו את העצים, אבל אם יש שביל, הם הולכים עליו. ההצעה שבספר היא לסלול לעצמנו שבילים שמבדים שגם אנחנו נעשה את זה. אז לדוגמת הספורט, כן, אז אם אנחנו לא נצא לחדר כושר, אז בואו נזמין מאמן אישי, הוא פשוט ידפוק בדלת, וזה מה יש, כבר שילמנו מראש, אז הנה, בבקשה, מכריח אותנו להתאמן. ועל אותו עיקרון, במקום העבודה, בשביל שלא נעשה את השוטף ונגלה שעברו 10 שנים ולא קרה כלום, אנחנו צריכים לייצר את מה שאנחנו יכולים לחיות איתו, כדי לוודא שאנחנו מייצרים למידה, שאנחנו מייצרים, מרחיבים מעגלי אנשים. בסיפור שאני מספרת למי שיצא לו לשמוע אותי בהרצאות, אני מספרת שבשלב מסוים כשהבנתי שאני נמצאת בארגון כבר מעל 15 שנה ושאני צריכה להתכונן ליום שבו ניפרד הארגון ואני, ולא ידעתי מה נשאר איתי וכל האנשים שלי היו בתוך הארגון, אז אני בעצם התחלתי את התהליך בכמה שבילים כאלה, שאחד מהם למשל היה התנדבות. הלכתי להתנדב במסגרת איזושהי עמותה שהכריחה אותי לצאת מהבית ולפגוש אנשים מתוך התעשייה שלא הכרתי. בעשור האחרון השביל החזק ביותר שלי, הוא אגב שביל מאוד מעניין, והוא יושב על התובנה שהדברים הכי חשובים שאני צריכה לעסוק בהם זה מה שאני לא יודעת שאני לא יודעת. וזה כולל אצלי כבר כמעט 10 שנים שבהם אני כל שבוע עושה 2 פגישות עם אנשים בלי סיבה. ולא בגלל שיש לי אג'נדה, לא בגלל שאני מתכננת למכור להם משהו, או לקנות מהם משהו, או לשתף איתם פעולה, בגלל שהם מעניינים לי, משהו יצר את החיבור, ואנחנו יושבים לשוחח על משהו, יצא, יצא, לא יצא, לא יצא, זה לא המטרה. מה אתה לא יודע שאתה לא יודע, זה המקומות ששם נמצאים הדברים הכי נפלאים.
בהחלט. אז מה זה, הרבה פעמים אנחנו רואים שאתה נפגש עם אנשים, ואתה מוצא כל מיני דברים ותחומי עניין משותפים, ופתאום נולדים מיזמים כאלה ואחרים, או באמת, אלו דברים שאנחנו יכולים לתת, אבל באמת חשוב לי ככה להסתכל באמת ברמה גם טיפה יותר פרקטית על הנושא של, של יציבות תעסוקתית. זאת אומרת, איך אותו עובד יכול להסתכל קדימה? הוא יכול להסתכל 5-10 שנים? אנחנו מדברים הרבה על מקצועות שממש הולכים ונעלמים. שאלתי כמה שאלות, אני חושב.
כן, כי זרקת אותי בסוף עם המקצועות נעלמים, שזאת שיחה מרתקת. קודם כל, חלקם נעלמים, חלקם פשוט משתנים, חלקם נוצרים. זה חוזר לצורך אולי, ופה אני כן אענה לשאלת הבסיס שלך, זה ממש טוב לבדוק את עצמנו פעם בשנה, מה היה קורה אם היינו עכשיו מתפטרים. קודם כל, מה היינו בוחרים לעשות? מה הייתם עושים? לא הייתה לכם שום מגבלה משום סוג שהוא, לא פרנסה, לא ציפיות של אף אחד. איפה החלומות? הרבה פעמים אנחנו יודעים להגיד אותם, ואז מיד מגיע אבל, וכל האבל שמסביר למה אי אפשר. אז שנייה אחת להבין, אם הייתי מתפטרת או אם מפטרים אותי מחר, פעם בשנה, תרגיל לעשות אותו פעם בשנה, איך נראים קורות החיים שלי, מה חסר בהם, האם יש משהו שהייתי הולך להשלים, לאן הייתי רוצה ללכת עכשיו, האם יש משהו שאני צריך לעשות כדי להיות רלוונטי לדבר הזה, מי האנשים שהייתי מתקשר אליהם עכשיו, אני בקשר איתם, זה אפשרי, יש לי כאלה מספיק, אם לא, אולי הגיע הזמן לעשות שיחות קפה בלי מטרה. זה הנקודה הזאת שדיברתי עליה מקודם, שהיא גם בוחנת את העניין המקצועי שלנו, ושואלת מה אני צריך ללמוד, או לעדכן, או אולי נמאס לי, אולי יש התפתחות כלשהי של יכולות של העני המקצועי שלי, שאני יכול ללכת לראות איך הם נראים. לימודים בעידן הזה, זה כבר מזמן לא קורס עם מרצה ובורקס, וגם לא תואר. לימודים זה פודקאסטים, זה לזהות אנשים שהם מובילי שיח ולעקוב אחריהם, להשתתף בקבוצות ברשתות שמנהלות שיחות מקצועיות, ללכת לכנסים, ללכת לסדנאות. פה אנחנו רואים אגב משהו בין דורי מאוד מעניין, הדור שלי, אם החברה לא מממנת, אנחנו לא נגיע. והדור הצעיר יודע שהוא צריך לשים בצד תקציב לכל מה שקשור להתפתחות אישית, וזה ברור לו, גם תקציב של כסף, גם תקציב של זמן. אז הדברים האלה, זה שאנחנו עובדים ויש לנו חיים מלאים ועמוסים, שהתירוץ הכי נפוץ, כן, זה למי יש זמן. זה לא, זה בכלל שאלה של זמן, זה שאלה של סדר עדיפות. זאת, כמו שזה ברור שאם הארגון קורא לך לקורס, אז אתה פינית את יום העבודה, ככה צריך להיות ברור שאתה צריך לקרוא לעצמך לזמן למידה, ולפנות לזה את הזמן, כי זה הישארות רלוונטית לשוק התעסוקה, זה מה שיבטיח לך את היציבות התעסוקתית.
זה משהו באמת מאוד מעניין, שעובדים היום מרגישים עם עצמם שהם צריכים לצאת ולעשות ולחקור, ולקחת כל מיני קורסים כאלה שבאמת העבודה לא מממנת להם, כדי להתפתח, כדי להמשיך להיות רלוונטיים. אני תמיד מדבר על הנושא הזה של בממדי הערך שעובד יכול לתת, לעשות כמה דברים. זאת אומרת, באמת להתחיל לעשות כמה דברים בתוך הארגון, ולבדוק באמת, כמו שאת אומרת, לבדוק מה חסר לי, מה עוד אין לי, כדי שאני אוכל כל הזמן להתפתח. זאת אומרת, עובדים היום מרגישים שבאמת הנושא של היציבות התעסוקתית הוא לא משהו שהוא מובטח להם, והם יכולים, הם יכולים ככה לשייט עד הפנסיה, כמו שאמרת. אני חושב שאחת הנקודות היותר משמעותיות זה באמת הנושא הזה של לדעת איזה מהדברים הוא רלוונטי לשנים הקרובות. זאת אומרת, התחלנו קצת לדבר על זה, אבל איך באמת עובדים יכולים לדעת, גם אני מניח בכנסים האלה ובכל מיני קבוצות באינטרנט, בפייסבוק, על העולם העבודה ודברים כאלה, אבל איך עוד אפשר לחוות או להבין מה כדאי לעשות ב-15 שנים האחרונות?
אני לא חושבת שאנחנו יכולים באמת לדמיין איך יראה העולם של עוד 10 שנים. וכל מי שמנסה לפתור לעצמו את הדילמה ברשימה של מקצועות או יכולות שמישהו מבטיח לו שיהיו יכולות העתיד, לדעתי עובד בשיטה ישנה של שמישהו בבקשה יגיד לי מה לעשות כדי שמזה אני אהיה בביטחון תעסוקתי, זה לא עובד יותר. אם אנחנו מבינים שהקריירה היא סדרה מתמשכת של מהלכי קריירה, ושאנחנו אחראים לנהל אותה, כולל לזהות את המעברים ולעשות אותם ולעשות את הלמידה הנדרשת, אז בעצם בכל רגע נתון הדבר הכי מעניין לעשות זה לשאול מה מעניין אותי לעשות עכשיו. ואם אני בתחום מקצועי מסוים ואני מאוד נהנה ממנו, אז אני אשאר מעודכן, אני אקרא חומר, אני אלמד את הכלים החדשים, אני אהפוך להיות אולי המומחה כשיכניסו את הכלי או את היכולת הזאת, אני אוכל ללמד אחרים. ואם אני בתחום מקצועי מסוים ואני מת משעמום, ואולי נכנסתי אליו כי פעם מישהו אמר לי שזה מקצוע טוב והלכתי ללמוד בשביל ההורים או כל גרסה של הדבר הזה, אז אני שואלת אותך, אז מה בא לך לעשות? אם היית עכשיו יכול ללכת לאיזה כנס שאתה רוצה, לאיזה מיטאפ שאתה רוצה, לקרוא בזמנך הפנוי איזה מאמרים שאתה רוצה, מה התחומים שאתה אוהב. ואז לפני שתגיד לי, אבל אי אפשר לעשות מזה עבודה, אבל אין שם כסף, כל הגרסאות של הדבר הזה, אני חושבת שנשאלת השאלה, איפה היכולות והניסיון שלך מוצאים ביטוי בצרכים של העולם הזה? יש המון דוגמאות, באמת אני עוסקת בזה פחות או יותר עשור, ויש לי אין ספור דוגמאות של אנשים שברגע שהם התנתקו מהצורך להגדיר את עצמם במונחים של המקצוע, והתבוננו בצבר של היכולות והניסיון שלהם, ושאלו מי זקוק לזה, ובאיזה סיטואציות הוא נמצא, ואיך הוא קורא לזה, ויצאו לעשות מפגשים עם עולמות שהם לא מכירים, ששם נמצאות התשובות, אז בעצם אתה לומד שני דברים. א', אתה לומד על עצמך מה אתה באמת מעניין אותך לשמוע עוד, לעומת מה ממש לא. ואתה מתחיל לזהות את האזורים שמעניינים אותך, ואתה מתחיל לזהות את ההזדמנויות שנמצאות באזורים האלה, ולזהות את היכולת שלך לספר סיפורים על איפה אתה רלוונטי, ואיפה הדברים שעשית הם מתכתבים עם הצרכים. ולכן אני אופטימית, כי אני חושבת שלכולם יש את הערך שהם מביאים, את הצבר של הניסיון והיכולות. והפער בין מה שיש לנו לבין היכולת להתפרנס ולייצר יציבות תעסוקתית, ואגב בין היותר קריירה מספקת, עובר רק דרך המוכנות להסתכל בצורה קצת יותר גמישה ולעשות את העבודה. את הבעיה הכי גדולה בעיניי זה באמת מי שמחכה שמישהו אחר יפתור לו את הבעיה. קחו את הקורות חיים שלי, תמצאו לי עבודה, למה המדינה לא מטפלת וכו' וכו'. להבדיל מי, איך אני נשאר רלוונטי, איך אני לוקח בעלות על הלמידה שלי, איך אני מוודא שאני מדבר עם המון אנשים, שאני לומד דברים חדשים ושאני מתפתח כל הזמן.
אחת מהצורות ההתפתחות שאנחנו רואים באמת ב-20 שנה האחרונות, זה באמת שאנשים מוצאים, או שמישהו ככה קורא להם לעבודה בחול. זאת אומרת, כל המושג של רילוקיישן, תפס מימד של באמת שאנשים רואים איזשהו יכולות שמקבלים בתפקיד אחר בחול, לאו דווקא הנושא של הנסיעה לחול, לוקחים את כל הבית, המשפחה, ונוסעים לחול כדי לרכוש את הניסיון ולחזור חזרה לארץ. אני יודע שזה קיים לא מעט בדור שלי, שאנשים גם מחכים לרילוקיישן הזה. אז השאלה אם זה איזשהו מהלך קריירה ששווה לשקול אותו, עם כל הקושי וכל הדברים האלה.
זה מאוד תלוי באיזה קריירה אתה נמצא ומה הרלוונטיות. אני חושבת שבכל מהלך קריירה שאנחנו מסתכלים עליו קדימה, השאלה הרלוונטית זה מה אני יוצא במונחים של יכולות וניסיון שהם רלוונטיים לאיזושהי התפתחות בהתאמה למה שאני מנסה להשיג. מי שנמצא בחברה גלובלית או עובד בעולמות שבהם חשוב להבין את השווקים הגלובליים או את הלקוחות הגלובליים או משהו בסגנון הזה, אז בהגדרה דברים שרואים משם זה לא דברים שרואים מכאן, זה נכון גם בתוך ארגונים בין מחלקות, כן? זה נכון בכל ההיבטים. מבחינתי התפתחות זה לא מתכון, הצעד הזה והצעד הזה והצעד הזה. התפתחות זה כל עוד אתה מבין מה זה היכולות והניסיון שהשלב הבא יביא לך, ושזה תואם את הדרך שאתה מנסה לעצב לעצמך. אז אם הדרך שאתה מנסה לעצב לעצמך כוללת התנסות בחול, וגם בחול זה מילה מאוד גדולה, כן? איזה סוג של התנסות, כאילו אם זה סתם לעשות וי על הייתי ברילוקיישן, זה לא בהכרח נותן לך מענה, אלא אם כן אולי אתה רוצה ללמוד אנגלית, אבל או סינית. אבל אם אתה אומר, אני רוצה להתקדם בחברה גלובלית, אז בהגדרה לעשות קדנציה בקורפורט זה רלוונטי. אם אתה אומר, אני צריך להיות איפה שהלקוחות שלי נמצאים, והם נמצאים באסיה או בארצות הברית או באירופה, זה סיבות טובות, זה פחות או יותר הכיוון.
מה את אומרת ככה באמת על מהמחקרים שאת עושה, אבל באמת מהמקום של להבין איפה ישראל לעומת חול, בהקשר של יציבות תעסוקתית, ובכלל המקום הזה של השינויי קריירה הדחופים שאנשים עושים, האם אצלנו זה יותר, האם אצלנו זה פחות, האם יש המון המון אנשים איכותיים פה בארץ, לעומת שוק העבודה האמריקאי לדוגמה, או האירופאי?
קודם כל, אף מדינה, וגם לא אנחנו, זה לא מקשה אחת, יש בארץ כמה שווקי עבודה מאוד מובחנים, שזאת אגב שאלה חברתית מאוד מעניינת, האם אפשר לעזור לאנשים שהם או לא פעילים בשוק התעסוקה, או שהתפוקה שלהם וההכנסה שלהם לא משקפת את הפוטנציאל, איך אפשר לשפר את המצב הזה. אנחנו, כמו הרבה מדינות אחרות, נמצאים עכשיו בתקופה שבה המערכות מתעדכנות הרבה יותר מדי לאט, ולא בקצב שהמציאות מתעדכנת. בגלל שהמציאות מתעדכנת מאוד מאוד מהר, אנחנו לא מצליחים לעדכן מערכי לימוד והשכלה והכשרה לצרכים של התעשייה, או בכלל הצרכים של העולם החדש. אנחנו לא מצליחים לעדכן את התשתיות החברתיות והסוציאליות שלנו, ולכן בתקופה הזאת מדינות צריכות לעשות עבודה, כמו למשל איך עושים למידה לאורך כל החיים, מי משלם, מאיפה יהיה לי זמן, אבל עד שהם יעשו את העבודה, אני מניחה שלדור שלנו זה לא יפתור שום בעיה. ולכן יותר חשוב שאנחנו נסתכל על עצמנו. וכל מה שקשור במוביליות חברתית, ביכולת להיות יותר ויותר רלוונטיים, ולזוז בין נניח תעשיות או תפקידים שמשלמים פחות לתפקידים שמשלמים יותר, חוזר לנקודת הבסיס. מה הערך שאני מביא והאם אני יכול לשדרג אותו. וזה חוזר ליכולת להסתכל ולשאול האם זה המקצוע שלי, זה המסלול שעליתי עליו. יש חדשות מופלאות בסיפור הזה של השינוי של מערך קריירה ממהלך אחד למהלכים רבים. מהלך קריירה אחד, נדמה לנו שהוא מאוד יציב, אבל היה בו גם הייתה בו הסללה מאוד קשה. זאת אומרת, איפה שנכנסת, הבחירות שעשית אי שם בתחילת הדרך, פחות או יותר הכתיבו.
אני יודע שזוג ההורים שלי הם כאלה, ואני חושב שרוב האנשים.
הם הכתיבו איפה עבדת, הם הכתיבו איזה רמות שכר יכולת להגיע אליהם, הם הכתיבו פחות או יותר איפה תסיים, ומאיזה רמה אתה תפרוש. זה כבר לא נכון. אתה בעצם עושה בחירות שהן מאפשרות לך לבדוק את עצמן מול שוק העבודה, גם המונחים של עניין, גם המונחים של פרנסה, גם המונחים אחרים של עצימות, של סביבות עבודה וכו'. ולעשות כל הזמן עדכונים. אנחנו רואים, ניקח דוגמה, תעשיית הטכנולוגית לרכב אוטונומי. אוקיי, אף אחד לא סיים עדיין שום תואר מהנדס רכב אוטונומי או כל גרסה אחרת של הדבר הזה. בתעשייה הזאת יש כולם אנשים שהגיעו מעולמות אחרים והזיזו יכולות וניסיון לתוך התעשייה החדשה, ויש בהם רבים שהם בכלל לא טכנולוגיים. כי בעולמות האלה יש שאלות אתיקה ושאלות עיצוב ושאלות של חוויית משתמש ושאלות של צורות שירות חדשות. ואז פתאום אתה רואה אוכלוסיות שהיסטורית לא היו שייכות למה שאנחנו קוראים תעשיית ההייטק, פתאום נכנסים תעשיית ההייטק. אז אם אתם לומדים מקצוע ואומרים, טוב, זה בהגדרה הסליל אותי חוצה למקומות אחרים, אתם לא מסתכלים מספיק רחב על איזה עוד כלים אתם צריכים לרכוש. אתה יכולת ללמוד פרסום או שיווק, ואחר כך ללמוד לעשות אותו בצורה יוצאת דופן ברשתות חברתיות או כלים מתוחכמים, או לעבוד עם מידע ואלגוריתמים. ואתה יכולת גם ללמוד פרסום או שיווק ולהגיד, מה שאני יודע זה לצייר מודעה יפה לפרסומת בעיתון. זה נכון לכל מקצוע.
אז ככה, באמת לקראת סיום, רציתי באמת לשאול, קודם כל אני אשמח לשמוע טיפה על הספר ומה ככה, זה ככה בימים אלה קורה מור וגידים, ואיפה עוד אפשר לשמוע אותך, איפה אפשר לראות הרצאה שלך, איפה רואים אותך ברשתות החברתיות, איפה אפשר לקרוא מאמרים שלך?
אני, כמו כולנו, מתפתחת כל הזמן, אז עזבתי, באמת פרשתי מאינטל אחרי 27 שנים, שזה היה שינוי לא פשוט. אני כבר פחות או יותר עשור בתוך העולם עבודה עתידי, כשהתחלתי לדבר עליו, הייתי קול בודד בשממה, היום נהיה פה צפוף, ועוסקת גם אני ולשאול את עצמי מה הערך שאני מביאה ואיך הוא ייראה בעשור הקרוב. אני עובדת היום באמת על המפגש של העולם המשתנה עם המציאות, גם במישור של אנשים וקריירות, גם במישור של ארגונים וניהול, בייחוד במישור של ארגונים והנהלה ומוטיבציה וחיבור עובדים, וכל התהליכים שנובעים מדיגיטציות. זאת אומרת, דיברנו קצת על הצד של העובד, כן, אבל אם ארגון מכניס תהליכים חדשים, זה משנה לנו את התפקידים, זה משנה לארגון את היכולת להתנהל ושם צריך לעשות עבודה. וגם באמת יש לי את ההזדמנות באמת המופלאה לעבוד עם מערכות ממשל וחברה וחינוך, כן לעזור במישור של התשתיות הלאומיות ולא רק הלאומיות. יש לי המון ערוצים, את האתר שלי niritcohen.com, שם הפוסטים, הבלוגים נמצאים, יש לי טור קבוע על עולם העבודה עתידי בגלובס כל יום רביעי, ואפשר למצוא אותם באתר, באתר שלי גם יש לינקים מכל התורים לדמיד לחומרי רקע. יש לי קבוצת פייסבוק מופלאה בשם Work Futures, ששם יש המון שיח על תחומים שונים של העולם המשתנה, עם הרבה מאוד אנשים משפיעים היום בתחום. והספר, אני מסיימת את העריכה שלו בתקופה הזאת, מקווה שאני אוכל לחלום אותו ולהוציא אותו עד סוף השנה. הוא בעצם סוג של מדריך מפה לקריירה בעולם החדש. אני חושבת שההבנה שמה שהיה הוא לא מה שיהיה חשובה, גם לכל אחד מאיתנו וגם אגב לשיח הבין דורי, כי הדור שלי עוד אומר לילדים, לכו תלמדו מקצוע טוב, לכו תעבדו בחברה טובה, וזה לא נכון יותר. ואנחנו, אני חושבת,
לכו תהיו יזמים, לכו תהיו,
אני לא, זה לא כל כך פשוט ולא בהכרח, לא, אבל אני כן, קצת דיברתי על ארבע קריירות, אני חושבת שאם אנחנו נלמד בכל נקודת זמן לנהל את אני המקצועי שלי, את האנשים במעגלי האנשים שלי ואיזשהו מבט אל העתיד, וכל הזמן להבין איפה אני נמצא על המערך קריירה ומה הדבר הבא שאני צריך ככה לחשוב עליו, זה לא כל כך מאיים ומאייף כמו שזה נשמע, כשבאמת מבינים שזה בסך הכל התארגנות מחדש של אבני דרך מוכרות, וצריך לקבל את זה, להפסיק להילחם בזה, ואחר כך ללמוד קצת כלים של איך להתנהל בתוך הדבר הזה בצורה יותר נוחה.
אוקיי. אז נירית, תודה רבה שהסכמת ככה להתארח בפודקאסט הזה, בפודקאסט קריירה ועוד.
בשמחה, באמת מהלך מופלא, שיהיה בהצלחה.
תודה. וכן, זה מאוד מאוד מעניין ומסקרן, עולם העבודה העתידי, גם בקבוצת ה-Work Futures, אני רואה המון המון דיונים מאוד מעניינים בתחום הזה. אני אשמח ככה באמת לתגובות שלכם על הנושא הזה, ואני חושב שכל מי שרוצה להמשיך ולעקוב אחרי הנושא הזה, בהחלט יכול לקרוא גם בטור שנירית מפיצה. אנחנו נשתמע בפרקים הבאים. תודה על ההזנה.